היום אני רוצה לגוע בעיקר בפסוק אחד, ודרך הפסוק הזה נשתדל להרחיב טיפה את המבט בחידוש הגדול של משך חוכמה שאומר לנו כאן. טוב, אם יישאר לנו זמן אז אולי ניקח עוד איזה פסקה, אבל בואו נתחיל קודם כל בשתי פסקונות על הפסוק, כי ידעתי למען אשר צווה את בנה ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. הפסוק הוא בפרק י"ח, פסוק י"ט כמובן, והאמת שחוכמה כאן יש לו כמה קטעים סביב הפסוק הזה. בואו נתחיל קודם כל בנקודה הראשונה, ואז אומר המשך החוכמה כך: כי ידעתיו למען אשר יצווה. כי אם אמר השם יתברך שיצווה את בנו, הלא היה מוכרח ומחויב. אמנם ידיעת השם יתברך אינו מכריח הבחירה, כמו שכתב הרמב״ם בספר המדע. לכן אמר ידעתיו, שנשאר אצלו בידיעה, בלתי גזרה מכרחת בחירתו. למען אשר יצווה, בבחירתו ומרצונו. לכן לא הוציא זה השם יתברך מידיעתו, שלא להכריח בחירתו. וזה כהתרגום. הפסוק הזה, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, הוא קצת בעייתי מבחינת התחביר שלו, כן? מה זה ידעתיו למען אשר יצווה את בניו? אתם יודעים להסביר את זה?
אני יודע שהוא יצווה את בניו.
אז מה זה למען? מה שאתה אמרת זה בדיוק כי ידעתי אשר יצווה את בניו, או ליתר דיוק ידעתי, או אתה אומר, אתה יודע מה, ידעתי, בסדר, ידעתי אותו שהוא יצווה את בניו, אבל מה זה למען?
אולי זה אהבתי אותו.
אז אחד מן הפירושים, יש כל מיני פירושים בפסוק הזה, כן? אחד מן הפירושים שדבר על ידעתי במובן של ידיעה, של התקשרות, כן? כמו והאדם ידע את חווה אשתו. יש, זה אחד הפירושים, זה לא הפירוש שכאן המשך חוכמה הולך בו, זה אחד הפירושים. ואז ידעתי בכוונה היא, אני בחרתי להתקשר עם אברהם התקשרות עמוקה, כן? ידעתי בידיעה, זה התקשרות של לא סתם אהבה, אלא חיבור, ממש, דבקות בין שני, במקרה שלנו הקדוש ברוך הוא עם אברהם, כן? כי ידעתי, למה אני כל כך בוחר בו וזה? למען, בגלל שאני... בגלל שהוא הולך לצוות את בניו, זה כבר סיבה למה אני בוחר בו ודבק בו, כי למען אשר יצוות בניו, כי הוא זה שיצוות בניו את בתוך הרב, ולכן אני אדם כזה רוצה להיות מקושר איתו. אבל לא זה הפירוש של המשך חוכמה כאן. פשר חוכמה שם פה את הביטוי ידעתי, הוא שם דגש על הביטוי ידיעה, ידיעה בניגוד לצו, לציווי וכו'. אני יודע שהוא יעשה, כן? ואם הקדוש ברוך הוא היה אומר, כן? אברהם יצווה, כן? אפילו אם הקדוש ברוך הוא לא היה מצווה את אברהם, זה כבר הופך להיות פעולה שאברהם מוכרח לעשות. המשך חוכמה כאן דן במתח הגדול שקיים בין ידיעה לבין בחירה. מכירים את המתח בין ידיעה לבין בחירה, צריך להרחיב בו, בוא נגיד שתי מילים עליו, כן? לכאורה השאלה היא אם יש לאדם בחירה חופשית. וכיוון שהאדם, הקדוש ברוך הוא יודע את מה שאדם יעשה, אז לכאורה זה אומר שאין לאדם בחירה חופשית. כי ברגע שהקדוש ברוך הוא יודע שאדם יעשה דבר מסוים, הרי ידיעתו של הקדוש ברוך הוא מכרחת. זה לא שאני יודע ויכול להיות שלא יקרה. אין דבר כזה. כשהקדוש ברוך הוא יודע, אז זה בטוח יקרה. אם כך, אם הקדוש ברוך הוא יודע שאני עוד דקה עומד לעשות דבר מסוים, אז מילא אני מוכרח לזה. כן? אז מי שעומד על זה, זה מה שהוא שולח כאן לדברי הרמב״ם בספר המדע. הרמב״ם בלכות תשובה אומר, מתמודד עם הנקודה הזאת. אז הרמב״ם אומר שם כך. שמה תאמר, והלא הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיהיה, וקודם שיהיה ידע שזה יהיה צרשה או לא ידע. אם ידע שהוא יהיה צדיק, אי אפשר שלא יהיה צדיק. ואם תאמר שידע שיהיה צדיק ואפשר שיהיה רשע, הרי לא ידע הדבר על בוריו. ומה רשע? אם לאדם יש בחירה חופשית אם להיות צדיק או רשע, כן? אז והקדוש ברוך הוא יודע שהוא יהיה צדיק, אם הקדוש ברוך הוא יודע שהוא יהיה צדיק, אז הוא כבר חייב להיות צדיק בגלל שהקדוש ברוך הוא כבר יודע את זה. ואם הקדוש ברוך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יודע שהוא צדיק, אבל אפשר שהוא יהיה רשע, אז אם כן הקדוש ברוך הוא לא יודע את הדבר בוריו, זה חסר בידיעה. הידיעה צריכה להיות משהו מוחלט. כן? יש בו איזה משהו מסוים. דה, אומר הרמב״ם, שתשובת שאלה זו ארוכה מארץ מידה, הורחבה מן ים, וכמה עיקרים גדולים, בררים, רמים, תלויים בה. אבל צריך אתה לידע ולהבין מדבר זה שאני אומר. כבר בארנו בפרק שני מלכות סדה תורה שהקדוש ברוך הוא אינו יודע מדעה שמחוץ ממנו כבני אדם שהם ודעתם שניים, אלא הוא יתעלה שמו ודעתו אחד, ואין דעתו של אדם יכולה להשיג דבר זה על בוריו. גזר אומר, אני לא יכול, בני אדם לא יכולים להבין את זה. זה פחות או יותר התשובה של הרמב״ם, ועל זה כמובן זועק הרייבת במקום. אם אתה לא יודע תשובה, אז גם אתה לא אוהב את השאלה, אתה רק מגדל כופרים. כן? ככה יש אנשים שבכלל לא היו מודעים לשאלה. עכשיו אתה העלית את השאלה, הצבת את השאלה, בתשובה אתה אומר להם, לא ידע אדם דבר זה על בוריו. כן? אז ישאלת אותם, כך אומר זה. אמר אברהם, לא נהג זה המחבר מנהג החכמים, שאין אדם מתחיל בדבר ולא ידע להשלימו, והוא החל בשאלות קושיות והניח הדבר בקושיה והחזירו לאמונה, וטוב היה לו להניח הדבר בתמימות התמימים ולא יעורר ליבם ויניח את האדם בספק, ואולי שאחת יבוא הרהור בליבם הזה, אולי איזה שעה אם לא יהיו זה ויבוא הרהור בליבם הזה, יגידו אז כאן אין בחירה חופשית, אז אין טעם וכולי, הכל גזירה, אז אין מה שייך בכלל, מה, אני בכלל לא קובע מה שאני צריך לעשות, הכל צפוי והרשות לא נתונה וכולי. כן? כך אומר הרייבד. הכל פנים, הנקודה הזאת היא אחת מנקודות היסוד, ופתרונות כאלה ואחרים אני לא, אני אומר רק את הדבר הבסיסי ביותר, והוא שהעולם שלנו מתנהל, ודיברנו על זה נדמה לי כמה פעמים, אני לא יודע באיזה פורום, אבל הזכרתי את זה כבר כמה פעמים, אני מקווה שאם אתם שמעתם, אז כן, אם לא, אז אני אגיד זה. העולם שלנו מתנהל בשני מפלסים. יש המפלס האנושי, ויש המפלס האלוקי. כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא יודע את מה שאני אעשה, זאת ידיעה במפלס האנושי, סליחה, במפלס האלוקי. כשאני אומר לאדם יש בחירה חופשית, זאת אמירה במישור של המפלס האנושי. שני המפלסים האלה הם מקבילים, לא נוגעים זה בזה. זאת נקודת המבט האחת, זאת נקודת המבט השנייה. איך שתי הנקודות האלה מתחברות זו עם זו, ויכולות לחיות זו לצד זו, שכל אדם לא יכול להבין את זה. רק דבר אחד מובטח לנו, שהדברים האלה איכשהו מסתדרים. איך? לא יודע. המקובלים קוראים לשתי ההנהגות האלה הנהגת המשפט והנהגת הייחוד. הנהגת המשפט זאת הנהגת שכר ועונש שבה יש בחירה חופשית, והנהגת הייחוד זה הנהגה שהקדוש ברוך הוא שם במישור של הקדוש ברוך הוא יודע, כל העולם הולך לקראת דבר, לקראת אחדות השם, וכל מה שקורה בעולם מקדם אותנו אל המטרה הסופית. בקבלה ואצל חסידים היו כל מיני רעיונות, עלו כל מיני רעיונות שיש גם אצל רבי צדוק בכמה מכתביו, וגם אצל רבי נחמן, כל מיני, יש כל מיני דברים שגובלים פה בנקודה הזאת, ומטשטשים את הגבולות בין המישור האלוקי למישור האנושי, ויש בזה סכנה, לדעתי, סכנה אדירה, ולא נאריך כרגע בזה, כי חשוב לשמר את הגבולות של שני המפלסים הללו. ובמישור האנושי יש לאדם בחירה חופשית, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את היכולת לבחור ולעשות, להיות צדיק או להיות רשע. זה שהקדוש ברוך הוא יודע, ונכון שידיעת הקדוש ברוך הוא גם מכרחת, כן? זה עניין אחר, זה במישור האלוקי, זה אני לא יודע איך שני הדברים האלה מסתדרים, אני לא מסוגל להבין, ואומר רמב"ם, אדם לא יכול להבין איך שני הדברים האלה מסתדרים זה עם זה. אבל המשך חוכמה כאן לא עוסק בשאלה הפילוסופית הזאת, את זה הוא לוקח כנתון מן הרמב"ם, הוא רק אומר לנו שהביטוי ידעתיו שכתוב בפסוק, כן? מדבר על ידיעת השם, כן? אבל כשהרמב"ם מדגיש פה שזה שהקדוש ברוך הוא יודע, זה לא מונע את הבחירה מהאדם. אז הקדוש ברוך הוא יודע שאברהם יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. אבל הקדוש ברוך הוא לא מחייב את אברהם לעשות כן. ועד רבה, אם הקדוש ברוך הוא בוחר באברהם, זה רק מפני שאברהם מסוגל לבחור מתוך בחירתו ורצונו לגדל דור של שומרי דרך השם לעשות צדקה ומשפט. פירושו של דבר, אומר המשך חוכמה, שהקדוש ברוך הוא לא רצה לצוות את אברהם לחנך את הדורות הבאים להיות שומרי צדקה ומשפט, שומרי דרך השם לעשות צדקה ומשפט. הקדוש ברוך הוא לא רצה לצוות את אברהם את הדבר הזה. אדרבה, הקדוש ברוך הוא רצה שאברהם יעשה כן בבחירתו ומרצונו. זה מה שקדוש ברוך הוא רצה. ולכן הפסוק מדבר על זה, כשהתורה מדברת על ידעתיו אשר יצווה. אני רק יודע. אבל הבחירה נתונה לו, והוא זה שיצווה את בניו לתוך הרב. אני איני מצווה אותו, ואני איני אומר ש... ואברהם יצווה. אם היה כתוב אברהם יצווה, זה כבר הופך להיות מידיעה, כן, לגזרה, וזה הקדוש ברוך הוא לא גוזר. לכן הפסוק מדבר על ידעתיו למען אשר צווה, אני יודע אותו שהוא הולך לצוות, רק במישור של הידיעה. במישור של הידיעה עדיין לפי התפיסה הזאת משאירה את הבחירה החופשית לאדם. אבל הדבר המרכזי שמעניין אותנו, שאנחנו מרוויחים מן הדבר הזה, שבעצם אומר לנו כאן המשך חוכמה, שיש תחומים שבהם הקדוש ברוך הוא לא רוצה לצוות בני אדם, רוצה שבני אדם יקחו, יבחרו להיות אנשים שמחנכים את בניהם, שמובילים כיוון, שנשאר אצלו בידיעה בלתי גזרה מכרחת בחירתו. אין כאן גזרה שתכריח את האדם לבחור דווקא במסלול הזה, אלא זאת רק ידיעה. כשאברהם יבוא לעשות את הדברים למען אשר יצווה, בבחירתו ומרצונו, אברהם יבחר לעשות כן בבחירה חופשית, מתוך החלטה שלו. לכן לא הוציא זה השם יתברך מידיעתו שלא להכריח בחירתו. הקדוש ברוך הוא השאיר את זה בגדר ידיעה שלו, שהוא יודע, ואמרנו שהידיעה של הקדוש ברוך הוא נמצאת במפלס האלוקי ולא במפלס האנושי, כי במפלס האנושי לאדם יש בחירה חופשית, ואברהם אבינו בחר לחנך את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. והדברים האלה מקבלים משמעות בשני מישורים. א', אברהם אבינו לא קיבל צו חיצוני לחנך את בניו, אלא אברהם אבינו בוחר. אבל בחירה חופשית, שימו לב היטב, קיימת גם במצוות. זאת אומרת, גם אם אני מצווה אותך לעשות דבר מסוים, עדיין יש לך בחירה לעשות או לא לעשות. אז אצל אברהם אבינו הדבר הזה עובד כפול, דהיינו הוא גם לא נצטווה לעשות, כן? אין מקור אחר שמצווה אותו לעשות, כן? גם לא נצטווה לעשות, כן? וגם לא נגזר עליו שזה מה שהוא יעשה. זאת אומרת, הוא צריך לעשות פה מין בחירה כפולה, שהוא יבין מעצמו שזה הדבר הרצוי, והוא גם יחליט לעשות את זה, כן? כי כשאני מצווה, למשל, אני מצווה להתפלל. אז אני צריך, עכשיו, אף אחד לא שואל אותי אם זה, יש כבר מצווה להתפלל. הדבר היחיד שנשאר לי זה רק האם להיענות למצווה הזאת או לא להיענות למצווה הזאת, זה בחירה חופשית שלי. כן? אצל אברהם אבינו, יש פה שני תהליכים. אין פה מישהו בחוץ שאומר לו מהי הדרך שאליה צריך לחנך. זאת אומרת, הוא בעצמו צריך להחליט שהוא הדרך הנכונה לחנך או לגדל דורות הבאים, כן? למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. הוא מחליט שדרך השם לעשות צדקה ומשפט היא הדבר הנכון. א', ב', גם את זה, אחרי שהוא מחליט שזה יהיה כך, כן? גם את זה הוא בוחר. בבחירה, בבחירתו ומרצונו. אין כאן, לא רק שאין צו, סליחה, יותר מדויק להגיד, לא רק שאין גזרה שמכריחה את ההוויה הזאת, כן? גם אין צו שמאפשר, שעדיין יש לו בחירה חופשית, אין לו צו ולא זה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם, שאברהם, יבחר מרצונו. דהיינו, יש בסוגיות רבות ומגוונות, כן? השאלה עד כמה אנחנו מצפים שהקדוש ברוך הוא יצווה אותנו כל פרט ופרט, או שיש דברים שהם לא שייכים למערכת המצוות, כן? שם דברים, יש דברים בסיסיים, אלמנטריים, שהם הרבה מעבר למערכת המצוות, שהם לא צריכים להיכנס למערכת מצוותית פורמלית. יש מקום לדון, מתי ואיך, מהו היקף הדברים. טוב, על כל פנים, אז כאן נאמר כי ידעתיו למען אשר צווה, הקדוש ברוך הוא אומר אני רק יודע, ואז אין כאן הכרח, אין כאן גזרה שאומרת שהאדם חייב לעשות כן, וגם אין מצווה שמצווה את אברהם לעשות כן. אברהם אבינו בוחר בחירה כפולה, דהיינו בוחר את הדרך ובוחר לעשות כן מרצונו החופשי. תכף נראה את הקטע הבא, אבל אני רוצה עוד משפט אחד בעניין הזה, כי לא חשוב, לא חשוב, תעזוב, נו, אז גם הוא רוצה לי לשמוע קצת תורה. תן לו, בסדר. רצית להעיר משהו?
כן. אין מימד של אברהם, כאילו הוא חייב לעשות, אחרי שהוא בוחר את הדרך הנכונה, אז אין מימד שהוא חייב לעשות את זה, כאילו אני משווה את זה, בוא נגיד אנחנו היום, יש לנו מימד שאנחנו חייבים לעשות את זה, אתה יכול לבחור אם לעשות אותו, אתה חייב לעשות את זה.
לא, ברור לי, כן, תמיד, כל בחירה, כן, כשאני בוחר אם לעשות משהו מסוים או לא, אז אני בוחר בצד של כן לעשות, בגלל שאני חושב ש, מה פירוש שאני חייב? יש הבדל בין חובה שמתוך הבחירה, כי אני בוחר להיענות לצו, כן, ואני יכול לבחור לא להיענות לצו. אתה מבין? אבל כשאני בוחר לענות לצו, כי ברור שאני חושב שזה הדבר הנכון לעשות, שזאת משימתי על האדמות לעשות את זה. ברור שגם אברהם אבינו, כשהגיע לתובנה הזאת, הוא מתוך בחירתו החליט לעשות את זה, כן? אבל זה בחירה שלו. ברור שהוא מבין, הגיע בתובנה שלו, לא ייתכן שאני אביא דור חדש לעולם, או אני הולך להביא בשורה לעולם, כדי אני הולך לכונן אומה של קוראת בשם השם, כן? ולא ייתכן שנביא אומה כזאת שאני לא אעצב את דרכה או אני לא אתווה לה איזושהי דרך שבה היא צריכה ללכת. אז ברור שכשהוא מחליט לעשות את זה, הוא מבין שזאת הדרך ואין בלתה. אבל את כל זה הוא עושה מתוך בחירתו, מתוך תבונתו, ולא בגלל שרגליים מוליכות אותי לבית המדרש. הוא יכול גם לא לעשות את זה. זאת הנקודה, שאין כאן משהו שמכריח, למשל, לנשום, אדם מוכרח לנשום. הוא לא שואל את עצמו, לנשום זה לא בחירה חופשית, אין בחירה חופשית לאדם לנשום. הוא נושם.
במיוחד באברהם, שגם היום אתה יכול להגיד את זה.
שמה?
שאדם בוחר אם ללכת...
ודאי, קודם כל בחירה חופשית, אני אמרתי שיש שני מישורים כאן שבאים לידי ביטוי. יש המישור האחד, הוא המישור של הבחירה החופשית הרגילה, הקלאסית, שכולנו, גם כשיש לנו מצוות, יש לנו תרג מצוות, אבל כל אחד על כל מצווה שאנחנו מצווים בה, כן? יש לנו בחירה אם לעשות אותה או לא לעשות אותה. כן? זה פשוט. בין זה מצוות עשה, בין מצוות לא תעשה. תיאורטית, אנחנו יכולים להחליט כל בוקר אם להניח תפילין או לא להניח תפילין. אז נכון שאנחנו לא, אני מקווה, שלא שואלים את עצמנו כל בוקר, אני לא מתלבט אם להניח או לא להניח, לא נמצא שם. אבל כך כבר כתב הרב דסלר במכתב מליאה, אתם מכירים את נקודת הבחירה שלו וכו'. שהוא מדבר על כל אדם שלו, נקודת הבחירה שלו, נקודות ההתמודדות שלו. בסדר. אבל עדיין, תיאורטית, כל אדם, כל בוקר, אני יכול להחליט לו, נחתילים תיאורטית. ואני מחליט לזה. בכל בוקר אתה יכול להחליט, אתה יכול לשבת מול ספר וללמוד, אתה יכול להחליט, אני יושב מול ספר, ועכשיו אני מספר סיפורים ולא לומד. גם זה אתה יכול להחליט. ויש כאלה שמחליטים כך, יש כאלה שמחליטים אחר. זה סוג אחד, זה רמה אחת של בחירה חופשית. אבל ודאי שיש לנו הרבה בחירות בחיים, שאין לנו איזה צו חיצוני, שאנחנו צריכים לבחור בין להיענות לצו לבין לא להיענות לצו, כן? אלא הייתי קורא לזה יותר צו פנימי. לא מישהו בחוץ שנותן לנו פקודה, כן? כמו בתרג מצוות, כן? אלא אני מרגיש שנכון עכשיו לעשות את הדבר הזה. ואני עושה אותו. כי אני מרגיש שנכון. אז פה אני עושה את הצעד שאברהם עשה בנוגע לחינוך בניו, כי הוא לא קיבל צו חיצוני. כן? איזה צו פנימי קרה לו לעשות כך, כן? והוא עושה את זה מתוך בחירתו ורצונו, אבל הוא החליט לעשות כן. זה מה שאני אומר, שני השלבים. כי אברהם אבינו, אין לו, יש בדרך כלל צו חיצוני, והשאלה אם להיענות לו או לא, כן? ויש מצבים שבהם אין צו חיצוני. ואדם בעצם צריך ליצור בעצמו את הצו, וזה מה שנקרא צו פנימי, כן? יש איזה קריאה שמהדהדת בקולו, בפנים, בפנימיותו, באישיותו של אדם, שאומרת לו, קום, לך תעשה מעשה. לך תבנה מזבח, לך תקרא בהשם, בשם השם. הקדוש ברוך הוא לא אמר לאברהם אבינו כשהגיע לארץ, כן? הוא לא אמר לו, תשמע, לך לבית אל, תשים שם מזבח. אלא אברהם אבינו מגיע לבית אל, הוא מחליט בצו פנימי לבנות, זה בחירה. גם כאן, כשהוא מחליט בצו פנימי לצוות את בניו, את ביתו אחריו, לשמור דרך השם, לעשות מזבח, זה הוא עושה מתוך אותו צו פנימי. ולכן, כשהצו הוא צו פנימי, בעצם הבחירה היא כפולה. א', הוא בוחר לייצר את הצו, ב', הוא בוחר גם לענות לו. זאת הנקודה. אבל בואו רק להשלמה, אני רוצה לא את הפסקה הצמודה אליה, אלא את הפסקה שאחריה. כי דעתיו למען אשר צווה את בניו, ואת ביתו אחריו. רואים? אומר רמש חוכמה, הנה, חינוך מצווה לבנים במצוות עשה לא נזכר. אין לנו בתורה מצוות עשה לחנך את הבנים. בשום מקום בתורה לא תמצא מצוות עשה לחנך את הבנים. רק עשה דה ולימתם את בניכם, הוא בתלמוד תורה. אומר לך המשך חוכמה, תשובה לשאלך, היא שיש מצווה בתורה ללמד את הילדים תורה. אין מצווה לחנך אותם למצוות או לחנך אותם זה. יש, לימוד תורה, אתה צריך ללמוד עם הילדים שלך תורה. זה עדיין לא אומר שאני צריך לחנך אותם. כן? זה לא כתוב בתורה. ואמרו בנזיר דף כפתת, דאב חייב לחנך בנו במצוות. ואין האישה חייבת לחנך בנה במצוות. פירוש, דאבה כמו מצוות עשה שתלמוד תורה, כמו שהאישה פטורה מלמד תורה את בנה, אז אישה גם לא צריכה לחנך את ילדיה. ויויין אור החיים, סימן שני ג', בורי הגר"א, מגן אברהם. ומקור מצוות חינוך במצוות עשה, איפה יש לנו מצוות עשה לחנך את הילדים? אומר המשך חוכמה, מקורו בזה הפסוק מאברהם אבינו. שציווה את בניו בקטנם על המצוות. קרא דחנוך לנער על פי דרכו שהביא הרמב״ם בסוף מאכלות אסורות, הווה מדברי קבלה. הפסוק מספר משלי, חנוך לנער על פי דרכו, הוא פסוק מספר משלי, זה פסוק מדברי קבלה. הוא לא פסוק שמדבר על חיוב דאורייתא. הפסוק שמצביע על חיוב דאורייתא, אומר המשך חוכמה, אבל העיקר מאברהם. העיקר מאברהם. מה משמעות הדבר הזה? שמצוות חינוך, שזה שהורים צריכים לחנך את ילדיהם, לומדים מאברהם. כשהוא בעצמו ציין שאברהם אבינו עצמו לא נצטבע על כך, אלא החליט על כך מבחירתו ומרצונו. זה בא לומר לנו שגם אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, כן? שבאים במעשה אבות סימן לבנים להמשיך את אותה קבלה שקיבלנו מן האבות, כן? אז אומר לנו כאן, בעצם זה המקור. עכשיו אני לא ברור לי כל כך אם המקור הזה הוא מקור, האם עכשיו הוא היה מוכן, אני בכוונה מציג את זה בצורה קיצונית, אילו המשך החוכמה היה כותב ספר מצוות, לפי הבנתו, אז היה כותב, מצוות עשה א', ד', לא משנה, כן? לחנך את הבנים למצוות, שנאמר, כי ידעתי למען אשר צווה, הוא היה מונה את זה במניין המצוות? לא. פשוט לי שלא. ולמה? כי הוא אומר, זה המקור הזה, זה הפסוק הזה, הוא המחייב, אבל מחייב אותנו כזרעו של אברהם. אבל כשהוא מחייב אותנו כזרעו של אברהם, זה בדיוק כמו שאברהם, גם אנחנו, כמו שאברהם אבינו, עשה את זה מתוך בחירתו ומרצונו, גם משימתנו היא לעשות כן, מתוך בחירה ורצון. רק אצלנו, יותר פחות צו פנימי, אלא צו שחובה שלנו להיות נאמנים לקבלת האבות, למה שהאבותינו עשו. כן? זאת נקודה מעניינת, ונעצור כאן.
אז בעצם הנפקמין ההלכתי זה לפי המשך חוכמה, יש
אם יש בן אדם שלא מחנך את ילדיו,
האם הוא עובר על עשה או לא?